אז הציורים של הנס הם ציורים הפוכים. הם ציורים שאנחנו נמצאים בעולם שהוא לא כל כך שבוי בעצמו, ושהוא יכול להיות עולם שיהיה בו התגלות של אור מעבר למגבלות שבו. זה הציור הבסיסי של מה שנותן לעם ישראל להיות משהו. ואתמול נכנסנו יותר, כן, אמרנו שבסיסית ההנהגה של הטבע היא באמת הנהגה, ההנהגה של הטבע היא תלויה במה אתה עושה עם הטבע. אם אתה תתייחס לטבע כטבע, אז באמת הטבע הוא שובה אותך, הוא מסתיר את ההנהגה האלוקית. ורק אם אתה מתבונן על הטבע במבט של נס, אז אתה הולך וגואל את ההנהגה של הטבע. כלומר, ההנהגה של הטבע היא משתנה לפי מה שאנחנו מתבוננים על הטבע. זה לא נכון לחשוב, כן, אתמול היה את הבירור הזה, עד כמה באמת הקדוש ברוך הוא משגיח על כל הלא שנופל מהעץ, זה דבר השם אומר להעלה הזה ליפול בשנייה הזאת, ודבר השם אומר ליפול בשנייה אחרת. אז אנחנו אומרים שהשיטה המרכזית זה כמו שאומר הרמב״ם, שככל שהאדם הוא נהיה קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, ככל שהאדם הוא נהיה צדיק יותר, אז הקדוש ברוך הוא יוצר סביבו השגחה פרטית, עד כדי כך שגם הטבע, שכשהטבע הוא מתנהג עם האנשים רגילים, הוא יכול גם להיות במצבים כאלה שיש הסתר של הטוב האלוקי. אבל כלפי הצדיק, כלפי האדם שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, הטבע הוא נוגע בו רק בצורה של טוב. צדיק הוא שמור מהמחלות ומהעיוורון שיש לטבע. ויש לו השגחה פרטית, והקדוש ברוך הוא בשביל הצדיק לוקח את הטבע והוא משתמש בו רק בצורה שהיא מטיבה עם הצדיק. זה מה שהרמב"ם מחדש, שההשגחה פרטית מיוחדת, שממש אין, שהטבע לא שולט על הבן אדם, לא כל אחד זוכה. זה רק מי שמתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא זוכה למדרגה הזאת שהטבע הוא טבע שהקדוש ברוך הוא מתגלה בה, הטבע לא מסתיר שום דבר מהטוב האלוקי, לצדיק. אומר הרב, הדבר היותר בסיסי זה שלכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, זה העניין של כנסת ישראל. העניין של כנסת ישראל זה לגאול את העולם לא ברמה הנקודתית של הצדיק או של האדם המסוים, אלא העניין של כנסת ישראל זה לגאול את העולם כולו, להביא את העולם כולו למצב הזה שהטבע יהיה טבע שלא מסתיר בכלל את הטוב האלוקי. שבסופו של דבר נגיע למצב הגאולתי והנפלא הזה, שכל המציאות של העולם הזה, למרות שיש כאן מציאות טבעית, היא תהיה מציאות טבעית שהיא לא סותרת אף פעם את הסדר האלוקי, את הטוב האלוקי. וזה המשמעות של הגאולה השלמה, הגאולה העתידה. שגם הטבע הוא פועל במסגרת ההשגחה הפרטית, במסגרת הטוב האלוקי. זה מה שאתמול הסברנו. נשארנו להסביר למה, מה המשמעות אם ככה, בזמן הגאולה, מה המשמעות שיש נס ויש טבע, אם הטבע הוא פועל רק במסגרת של ה... לפי ההשגחה הפרטית, לפי הטוב האלוקי, אז מה המשמעות שיש נס ויש טבע? ההבדל הוא רק הבדל של איך האור האלוקי יתגלה. האם האור האלוקי מתגלה בצורה מדורגת, בצורה הדרגתית, או האור האלוקי מתגלה בצורה של דילוג, בצורה שהיא, שהיא לא לפי כלים קצובים, אלא לפי איזשהו אור שהוא מתפרץ כזה, מדלג, אור גדול יותר. כלומר, זה יהיה הבדל רק כמותי בין הנס לבין הטבע לעתיד, בזמן הגאולה. זה לא יהיה הבדל מהותי, יהיה הבדל רק כמותי. וזה ההבדל. כי גם הטבע וגם הנס, בשניהם יהיה השגחה פרטית, ובשניהם יהיה הופעה מדויקת של הטוב האלוקי. ולא יהיה באף אחד מהם שום מסתר ושום העלם של האור האלוקי. אלא מה? שהטבע זה יהיה אור אלוקי שהוא בונה את העולם בצורה המדורגת שלו, והנס זה יהיה סוג אור אלוקי שהוא בא מהעולם העליון, שהכללים של העולם העליון זה לא עולם שהוא נבנה בצורה מדורגת. המיוחד של העולם הזה שהוא עולם שהוא נברא, שהוא יוכל להיות לפי הכלים של האדם, לפי הכלים של הגוף. הכלים של האדם, הכלים של הגוף, הם כלים מדודים יותר, הם כלים קטנים. זה מה שמאפשר לנו לקלוט את האור. זה החידוש של של העולם הזה, שנותן לאדם את היכולת להיות שותף בהופעת האור האלוקי. איך האדם יכול להיות שותף בהופעת האור האלוקי? בזה שזה אור אלוקי טבעי. המלאכים, בעולם המלאכים, זה אור אלוקי כל כך גדול שהמלאך הוא בכלל לא שותף באור הזה. המלאך הוא כולו מתבטל לאור האלוקי שניתן בו, לשליחות האלוקית שניתנת בו, והוא כאור הברק הולך ופועל, אבל זה לא שלו. זה לא, הוא לא שותף באור הזה. כדי ליצור עולם מיוחד, את העולם הזה, שהוא עולם שבו האדם יכול להיות מחובר עם האור האלוקי, האדם יכול להיות שותף בהופעת האור האלוקי, זה, בשביל זה צריך ליצור עולם של טבע. העולם הזה של טבע, בעצם השאיפה הגדולה זה דווקא, זה הרב בהרבה מקומות מדבר. אין לנו שאיפה שאנחנו נהפוך את העולם הזה לעולם של נס. יש לנו שאיפה שעולם הטבע הוא יהיה טבע כזה שלא מסתיר בכלל את הטוב האלוקי. טבע שיש בו השגחה פרטית, שזה לכאורה נראה כאילו כתרתי דסתרי, אבל זה החידוש של, של, של עם ישראל. היא מסברת את העולם הזה על ידי זה שיש ניסים, הניסים הם נותנים את האור גם על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בטבע, עד כדי כך שאפשר להגיד השם הוא האלוקים. כן, אנחנו כל הסעיף הזה מדברים על שם השם, שם אלוקים. אז בזמן הגאולה, המשמעות של הגאולה זה החיבור בין השם לאלוקים. כן, אבל עכשיו אנחנו מדברים על הכנסת ישראל שהיא קודם כל הביאה לעולם את שם השם. את שם השם. עוד מעט אנחנו נגיד על זה עוד כמה מילים. אומר הרב עוד משפט. אנחנו לא, אנחנו חייבים להתקדם עוד משפט כדי שלפחות השיעור הזה גם נספיק עוד משפט. כן.
הרב סטיין גם בשאלה של למה זה...
אז עכשיו הסברתי.
למה
עכשיו הסברתי, כן.
למה צריך את זה מעיקר? בכלל,
עכשיו הסברתי.
בשביל שיהיה מותב לאדם, אבל האדם פועל לפי הטבע, זה כאילו זה מי של אותה מצוות התרנגולת.
אמרנו, אם לא, זה היה רק עולם המלאכים. עולם המלאכים זה אור אלוקי פחות שלם, כי המלאך הוא לא שותף ביצירת האור האלוקי הזה.
אבל היינו יכולים שהאדם יהיה, שהכלים של האדם יהיו יותר גדולים, ומאלה לא היינו צריכים עולם טבע, היינו יכולים גם בעולם...
אין, הקדוש ברוך הוא עושה את הכלים הכי גדולים שיכולים להיות לאדם, אבל צריך לעשות את זה בצורה של טבע. האור האלוקי הטבעי זה האור שהוא לא בדילוג. האור של הנס זה אור שהוא בא בדילוג כזה, הוא בא בהתערות הדלילה, מלמעלה. מה רמת הדירוג, תצייר את הדירוג הכי גדול, לא משנה, אבל ברגע שזה דירוג, זה דירוג. טוב. אומר הרב, אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. על כן אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח, לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים מוחלטים. והמחשבה שהיא מעצמת את הרוח להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפראי של האדם, היא רק המחשבה האמונית, המבררת את פעולתיה על ידי שלטון שם השם בעולם, בהתגלות רצונית אידיאלית, שזהו גילוי שם הוויה שבתורת ישראל. כלומר, אומר הרב, אם המציאות היא טבעית, אז ודאי שהאדם גם את עצמו, גם כשהוא דן ביחס לעצמו, הוא מקבל את הדבר הזה שיש לו איזושהי מגבלה. שיש בו צד של טבע, יש בו צד שהוא מחובר לטבע, שהוא יש בו מגבלה. כלומר, הרב עכשיו בא ומסביר לנו איך התפיסה הבסיסית שאנחנו מדברים עליה, האם המציאות היא יכולה להיות מציאות שהיא מופיעה את הטוב האלוקי בצורה מוחלטת, או שאין לה, שהיא מוגבלת בגלל שהטבע הוא לא, אין בו את ההשגחה הפרטית כמו שאנחנו אמרנו. איך המציאות הזאת היא גם משפיעה בסופו של דבר גם על ההתנהגות של הבן אדם. שכמו שמסביר הרב, יש באדם צד פראי, יש באדם צד טבעי גופני, והאדם צריך לטפל בצד הטבעי הגופני הזה. כלומר, צריך בעצם עשיית טוב בעולם ויצירת טוב לעולם, היא בוודאי מבחינת האדם, אדם שהוא יהיה שבוי בטבע החומרי שלו, בוודאי שהוא לא יוכל להיות טוב לכל. האדם ששבוי בטבע החומרי שלו, הוא בוודאי לא יכול להיות טוב לכל. והטבע החומרי של האדם מביא את האדם, כן, אז קודם כל, הסיבה לזה שהאדם שהוא חי את חיי החומר שלו, הוא לא יכול להיות טוב לכל, זה בגלל שיש משהו בתכונת החומר, שהחומר הוא מוגבל, החומר הוא תופס מקום, ומבחינת המבט של החומר, מבחינת במבט חומרי, אין ברירה, ואתה צריך, מבחינת המבט החומרי, אין לך ברירה, ואתה תופס את זה שאחד הוא על חשבון השני. אנחנו נמצאים בעולם שאני רוצה שיהיה לי הרבה חומר, אני רוצה שיהיה לי, כן, העולם הזה יש בו כמות מסוימת של חומר, והחומר הזה יש בו מקום, זמן, יש בו, יש נתונים מוגבלים לחומר, והאדם החומרי הוא, אנחנו צריכים לעשות פה איזושהי חלוקה, שהחומר הוא בסופו של דבר יספיק לכולם, וזה, יש משהו בחומר, שהחומר, אם האדם רוצה לגדול, אם האדם רוצה להוסיף טוב, ואתה רואה את תוספת הטוב בחומר, כלומר, אם אתה כן, במבט של החומר, אז מה נקרא תוספת טוב? שאתה מוסיף חומר, ויש גבול כמה אתה יכול להוסיף חומר, ויש איזה משהו שהחומר הוא גורם לך, גורם לדבר הזה שאתה לא תוכל להיות טוב לכל. למה? אז אנחנו מנסים להסביר את זה. דבר ראשון, אני בא להסביר את המשפט הזה של הרב, שהאדם היחידי בקיבוצי כדי להיות טוב לכל, הוא בוודאי חייב לרכוש לעצמו את הכוח, שהוא לא יהיה מודבע בחומר, אלא שהוא יתנהג בצורה שהיא מעבר לחומר. זה מה שהרב אומר, שהתנהגות אל-טבעית. אז כדי להתנהג בהתנהגות שהיא מעבר לחומר, זה מחייב אותך להתייחס למציאות כמציאות שהיא יכולה לנוק ממקום שהוא מעבר לחומר, שהמציאות בעיקר נמצאת לא בחומר, אלא המציאות היא בעיקר נמצאת באיזשהו עולם עליון יותר, כן, באור האלוקי שהוא באמת אינסופי. העולם שלנו הוא עולם סופי. בעולם הסופי הזה, אז כשאתה בא לעשות את הטוב מתוך העולם הסופי הזה, ואתה חי בסופו של דבר את הטוב בכלים של העולם הזה, אז אתה לא תוכל לתת להביא לעולם טוב לא מוגבל, אם אתה תישאר רק בנתונים של העולם הזה. אז הרב אומר שתי תנועות מרכזיות, כלומר הרב אומר יש עבודה זרה, יש כפירה ויש אמונה. כלומר שלוש תפיסות עולם איך להתייחס לחיים, כן, איך להתייחס לחיים, ואומר הרב שתי תפיסות מתוך התפיסות האלה הם בסופו של דבר הם נכנעות לצד הפראי של האדם. בסופו של דבר האדם הוא מתנהג לפי כללי החומר, שכללי החומר הם כללים של שהם קודם כל מוגבלים, ודבר שני גם בסופו של דבר גם אלימים, כן, החומר הוא מרגיש רק את עצמו, הוא לא יכול להרגיש את האחר, והחומר הוא מרגיש את עצמו בצד החושני שלו, כלומר בצד הכמותי שלו, הוא לא יכול לא להרגיש את האחר וגם לא לחוות איזושהי חוויה במציאות שהיא יותר רוחנית, במציאות שהיא יותר עליונה, במציאות שהיא יותר אינסופית. והניסיון למצות את הטוב בסופיות שיש בעולם הזה הוא נידון מראש לכישלון. זה הדברים שאומר הרב כאן. שאומר הרב, היה שתי תפיסות שבאו, שניסו, כן, שהיו מאוד נמצאים בעולם. תפיסה אחת זה התפיסה של עבודה זרה, אחרי כן התפיסה של הכפירה. וכל, אומר הרב, שתי התפיסות האלה, אנחנו רואים שלא יכולות להביא תיקון לעולם. הרב התחיל את הסעיף עם הדבר הזה, שיש באדם, יש נטיות ברוח האדם שהן טובות ויפות. אומר הרב, אבל כי פתרון כללי, בוודאי שללא גישה של אמונה, עם זה שיש לאדם לפעמים נטיות של טוב, בסופו של דבר מה שיכריע, הדבר הדומיננטי שבסופו של דבר יהיה באנושות, זה יהיה הצד הפראי, הטבע הבהמי הפראי של האדם. כן, שהוא בסופו של דבר יכריע. אין לך, למרות שבבסיס האדם, כלומר הרב בוודאי סובר את הדבר הזה, שכל אדם כשהוא נולד באופן בסיסי, יש בו את המאבק הזה בין לעשות טוב לעשות רע. כלומר, יש באדם את הנטייה לטוב, יש נטייה לרע. ויש באמת אצל האדם גם נטיות לעשות טוב. אבל הנטייה הזאת לעשות טוב היא חייבת להתלבש עם מבט אמוני. אם היא לא נעזרת במבט האמוני, ולצידה מתחיל להתפתח או מבט של עבודה זרה, או מבט של כפירה, היא בסופו של דבר לא תוכל להגיע רחוק, והיא בסופו של דבר תיכנע לצד הבהמי הפראי שיש באדם. זה הטענה שאומר הרב. כן, זה מה שכתוב בעצם בפסקאות האלה שאנחנו אמרנו. כן, אני קורא אותם עוד פעם. אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו בזמן שהוא תמיד חושב שכל המודע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. על כן אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים המוחלטים, כן, הם יגיעו לשפלות מוסר. ורק המחשבה שהיא מעצמת את הרוח לעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפירי של האדם, זה רק המחשבה האמונית. זו הטענה שאומר הרב. אז קצת מילים, כמה מילים להסביר את הדבר הזה. כן, התפיסה בעצם של עבודה זרה, מה היא הייתה? התפיסה של עבודה זרה, ממה היא נבעה? היא באמת נבעה מהדבר הזה שהאנשים הרגישו שאנחנו נמצאים בעולם דל, בעולם לא, שאין בו הרבה אושר, והדמיונות שבעולם הזה אי אפשר להתייחס אליו כמות שהוא, וחייב להיות שהעולם הזה יש בו הרבה יותר אושר ממה שאתה רואה בחומר, זה הדבר שעמד בבסיס העבודה זרה. בבסיס העבודה זרה מה עמד? חיפוש של למצוא איפה יש טוב, איפה יש יותר חיים. כלומר, האדם באמת, האדם שיש בו נטייה לטוב, הוא מחפש באמת את הפשר, איפה אפשר למצוא את הטוב. ואחד התשובות שהעולם ניסה להגיד לעצמו, זה בדרך של עבודה זרה. העבודה זרה היא נבעה בתחילתה מחיפוש של איפה אפשר לעשות את החיים יותר מגוונים, יותר עשירים, יותר בעלי חיות. כן, העבודה זרה היה בה המון חיות. הדמיונות שליוו את העבודה זרה, זה עולם שלם ומאוד מפותח שמלא חיים. היום יש ספרי דמיונות, נכון? יש כזה דבר? אני לא קורא את הדברים האלה, אבל אני יודע שהיום גם... מה? כן, ספרי פנטזיה, משהו כזה. שאני יודע שיש חבר'ה שאוהבים לקרוא את זה. וזה עולם קסום, עולם שלם. זה באמת איזשהו דרך שבני אדם מרגישים שהעולם הזה הוא עולם מוגבל, עולם חנוק, ומנסים, כן, להרחיב את העולם עם ה... כן, להרחיב את העושר בעולם על ידי בניית דמיונות סביב ה... לברוא עולם של דמיון. העבודה זרה, כן, אז עצם הרצון עצם החיפוש הזה הוא חיובי. מה היה הבעיה בעבודה זרה? הבעיה בעבודה זרה הייתה שהעבודה זרה היא לא כדי לזכות לעושר הרוחני, אתה צריך לעשות המון עבודה מוסרית. כלומר, אתה צריך המון המון להתנקות מהקשר לחומר, מההגשמה, מהדבר הזה שאתה תחפש איך את העולם הרוחני, אתה מיד רוצה אותו ממומש בחיים שלך. כן, עובדי עבודה זרה, הם לא סוב, הם אין להם יכולת לראות למרחוק, אלא הם רוצים מיד את הכיף, מיד את השכר, מיד את ההרגשה, כן, לחוות את ההרגשה של העושר הזה. כן, וזה העניין של החומר. החומר, המהות של החומר היא הרגע, ההרגשה של המקום, ההרגשה של העכשיו. זה התכונה של החומר. התכונה של החומר זה לחוות את העכשיו, את המציאות עכשיו. זה. התכונה של הרוח היא לא לחוות את המקום ואת הדבר המצומצם, אלא להתנסה למשהו הרבה יותר אינסופי, הרבה יותר מופשט, הרבה יותר זה, אבל זה דורש המון המון עבודה. אז העבודה זרה היא מצד אחד, היא מנסה, כן, לטעון שהעולם הזה הוא עולם שהעושר הוא לא נמצא רק בחומר כמו שהוא, אלא הוא, יש משהו מעבר כזה. אבל מצד שני, אתה מאוד מאוד רוצה כבר להרגיש את הדבר הזה, לחוש את הדבר הזה. זה הצדדים המאוד שדוחפים אותך להנאות, ליצרים, לחוויות, שהאדם מתחב עליהם. אז האדם הוא משאבד את כל ה... את כל כוחות הדמיון בשביל הכוחות בשביל הצרכים החומריים שהוא צריך. ובוודאי הדרך הזאת, אומר הרב, היא לא רק שלא נותנת יותר יכולת להופיע טוב בעולם, אלא היא עוד יותר נותנת איזה, כן, מגבירה את היצריות ואת החושניות אצל האדם שעובד עבודה זרה. והסיטואציה הזאת של שאתה תקוע בטבע ואתה מאוד חושני ואתה מאוד ומאוד זה הוא הוא גורם לשתי תופעות, ששתי התופעות האלה, אני חושב זה אותו שורש. העבודה זרה היא מצד אחד מאוד מאוד ותרנית. הוותרנות של העבודה זרה זה נובע מהדבר הזה שאני עכשיו חי את הרגע. זה שאני, זה שזה יכול לסתור כוחות אחרים. אתה לוקח איזשהו כוח אחד, ואתה מנסה לראות את כמה הוא נותן לך, כמה הוא מעשיר אותך ברגע הזה. כן, אבל לקחת רק כוח אחד, לא לקחת את העולם, את העולם כולו. אז באופן מוחלט, כאילו באופן, זה תמון בעצם בעבודה זרה, שתמיד העבודה זרה היא לא מכילה את הכל. אז יהיה דברים שלא מסתדרים עם העבודה זרה. אם אתה מאוד מאוד מחשיב כוח אחד, מה עם הכוחות האחרים שבעצם אתה מאוד לא מחשיב אותם ומאוד לא מתייחס אליהם? אז אתה, או שאתה אומר לעצמך, טוב, היום אני אתן לזה, מחר אני אתן לזה. זה אין, אתה מאוד מאוד עבודה זרה ותרנית, או שעבודה זרה היא מאוד מאוד אכזרית גם, היא ותרנית, או שהיא אומרת, אני מתעלם מהכוחות האחרים, זה הכוח היחיד שיש לי, והיא יוצאת למלחמה נגד הכוחות האחרים. כלומר, היא יוצרת את המתח העצום הזה שבין הצורך של האדם לחוויה עכשיו, לבין מה שיש עוד דברים בעולם, ושיש עוד כוחות שהם לא מסתדרים עם הכוח הזה שאתה עושה, שאז או שאתה אומר לעצמך, טוב, היום אני בזה, מחר אני אלך משהו אחר. כלומר, אתה חי את הרגע ואתה עובר מחוויה לחוויה, אבל המעבר הזה הוא מעבר שתמיד אתה מאוד מצומצם ותמיד אתה מרגיש, אבל יש משהו אחר ויש משהו אחר. זה או שאתה נהפך להיות אלים, שאתה נהיה אכזרי, שאתה יוצא למלחמה בין הכוחות, בין האלים. כן, כל העבודה זרה היא או מאוד מאפשרת, מאוד מתירנית, או מאוד אכזרית, מאוד יוצאת למלחמה. כן, העבודה זרה, זה יש הרבה תיאורים של אלים שנלחמים, כוחות שנלחמים, דברים שזה, אבל זה כל הדברים האלה, אומר הרב, הם לא מביאים עולם של טוב. וזה העבודה זרה שהיא בוודאי לא הצליחה להביא תיקון מוסרי לעולם. היא גם השאירה את העולם בפרימיטיביות שלו, בדמיונות שלו. כלומר, כיוון שהעבודה זרה היא לא אמיתית, אז גם היא נטלה באמת את ה... כלומר, אם אנחנו מדברים בסעיף הזה על שם השם ושם אלוקים, אז העבודה זרה היא גם, לא רק שהיא פוגעת בשם השם, בשם י' ק' ו' ק', כלומר, לא רק שהיא פוגעת בקשר עם העליונים, כי זה לא קשר עם העליונים, אתה מאוד מגושם. אתה, זה לא שאתה קשור מהאמת לעליונים. אתה משתמש בעליונים בשביל התחתונים. אתה לוקח את העליונים ומשתמש בהם בשביל העולם התחתון. כן, זה לא זה שכמו האמונה שהיא מטפילה, שהיא מחברת את התחתונים לעליונים, אלא זה לשעבד את העליונים בשביל התחתונים, אז זה בוודאי את שם, שם י' ק' ו' ק', העבודה זרה הורגת, אבל לא רק את שם י' ק' ו' ק', העבודה זרה הורגת, גם את שם אלוקים. כי שם אלוקים זה לפחות הדבר הזה שאתה אומר, יש פה טבע, יש פה איזה סדר בין הכוחות, ואתה מנסה כמה שיותר לעשות סדר, לכוח הזה לתת את זה, לכוח הזה לתת את זה, לכוח הזה לתת את זה, ואתה, יש לך איזושהי ראייה מערכתית, ראייה מלמעלה. וזה העבודה זרה. הכפירה, אפשר להגיד על הכפירה שהיא תהליך של תיקון קצת. כלומר, באיזושהי מידה היא טובה יותר מאשר העבודה זרה. מה יש בכפירה שהיא יותר טובה מהעבודה זרה? שהיא באמת, היא תיהרה את העולם מהדמיונות האלה של העבודה זרה. ומהאלימות שיש בעבודה זרה, והיא באמת נקטע את העולם מהדבר הזה שאתה לוקח איזושהי, משהו כביכול מהעולם העליון, ואתה איתו משתמש לרעה בעולם הזה. ניתקת, אתה עושה, אתה מנקה את עצמך מכל הדמיונות של העבודה זרה, אתה כופר בזה שהעולם הזה, הוא, יש בו משהו מעבר. כן, מה זה הכפירה? זה הכפירה שהעולם הזה קשור למשהו שהוא מעבר, ואתה אומר, יש את העולם הזה, ובוא נמצא את העולם הזה ממה שיש בו, מה שיש בו. מה שיש בו, איתו אנחנו נשחק, איתו אנחנו ננסה לעשות, לתת לכל מה שיש בעולם הזה את המקום שלו. והכפירה מהבחינה הזאת היא בהחלט כתוצאה מהכפירה, ואני מדבר על הכפירה המתוקנת. מה זאת אומרת הכפירה המתוקנת? הכפירה שהיא באה והעצימה את, את האדם, והיא באמת באה ואמרה, האדם הוא צריך לקחת אחריות, והאדם צריך, יש לו אחריות לסביבה, האדם צריך להיות לו אחריות גם על, על האנשים האחרים שסביבו. כלומר, כן, הכפירה, כתזה שבאה ואומרת, אנחנו נמצאים בעולם שמה שאנחנו רואים בו זה החיים שיש, ואת החיים האלה אנחנו צריכים לנסות לעשות את הדבר, לעשות בו איזשהו סדר, באמת שהוא למזער, כן, סדר כמה שאפשר צודק. אבל כפי שאנחנו הסברנו כבר בכל השיעורים, שאין בעולם הזה הצדק של הכפירה, או היכולת של הכפירה להביא לעולם משהו, אז קודם כל הטוב הוא תמיד טוב של פשרה. כלומר, הוא טוב של לא לעשות רע. כלומר, הכפירה היא באמת הביאה לעולם משהו של אסור מרע קצת. כלומר, שאלה, באיזושהי מידה, עוד מעט הרב יסייג את הסור מרע שהכפירה הביאה, אבל בסיסית, התפיסה של הכפירה היא באמת כן מביאה את האדם לדבר הזה שהאדם לוקח אחריות, והאדם מנסה להפיק מן העולם הזה את המיטב שאפשר. זה אומר לנסות לפתח את העולם הזה, לפתח את הדרך ארץ, לבנות בתים טובים, שהאוכלוסיות, שאנשים יהיה להגביר את איכות החיים של האדם. זה נאמר, ברגע שאתה מטיל את האחריות על האדם, ואתה, מה שאתה רואה כישרונות אצל האדם, אותם אתה רוצה לפתח, ואיתם אתה רוצה להשתמש, ולהשתמש בצורה שהיא לא דורסת אחד את השני, זה התפיסה הבסיסית של הכפירה, שזה מה שהיא הביאה לעולם. אז מה חסר בכפירה? איזה דבר באמת, למה הכפירה בסופו של דבר לא תצליח להביא את הטוב לעולם? אז את הטוב המוחלט היא לא תביא לעולם, זה מה שאנחנו אומרים, כי אחרי הכל, אם אתה כופר בקשר לעולם העליון יותר, אז אתה הופך את העולם הזה לעולם דל. אתה הופך את העולם הזה לעולם שאין בו עושר, שאין בו יכולת, שאין בו הרבה חיות. יש בו חיות מאוד מאוד מוגבלת. אז אין לך ברירה, ואתה צריך כל הזמן להתפשר ולבוא ולהגיד, אז לי יהיה קצת, לך יהיה קצת, לך יהיה קצת. כלומר, יש פה המון צרכים, האנשים מאוד מאוד רוצים, ויש פה מעט אמצעים. אז אין לך ברירה, אתה, ברגע שנטלת מן העולם את העושר, את האמת שיש בעולמות העליונים, ואת השייכות לעולם הרוח, אז הפכת את העולם לעולם שהייאוש, הייאוש הוא מתחיל ללוות אותו, בגלל שאין איזושהי תקווה למשהו גדול. וברגע שאין תקווה למשהו גדול, אומר הרב, יש איזה משהו מאוד חזק בצד הפראי של האדם, בצד החומרי של הבן אדם, שהוא דורש את שלו, והוא של עצמו הוא לא רע, הוא דברי הרשות. כלומר, הצד החומרי של האדם הוא לא דבר רע של עצמו, אלא מה? הוא דורש את עצמו, והתפיסה של הכפירה זה שגם לגוף אפשר לתת. ופה הכפירה מאוד מאוד הסתבך. היא בסופו של דבר, כיוון שהאדם הוא נוגע בגופו, והצד של החומר, ברגע שאתה לא מטפיל אותו למשהו עליון יותר, אז הוא הולך וגודל, בסופו של דבר, שוב הצד החומרי, ילך ויתפוס מקום יותר מדי מרכזי, וזה בסופו של דבר יגרום לאי עשיית טוב. כי החומר, התכונות שנובעות מהחומר, הן בסופו של דבר לא גורמות את הטוב. זה מה שהרב אומר כאן, שגם העבודה זרה, ולא רק העבודה זרה, אלא גם הכופרים, בסופו של דבר ייכנעו לטבע הבהמי הפירי של האדם. והדרך היחידה להביא לתיקון המוסרי של האדם, זה איזושהי תפיסה כזאת, של, זה אומר הרב, את המחשבה האמונית. המחשבה האמונית, זה התפיסה הזאת, שאנחנו נמצאים בעולם שכל הזמן אתה יכול, אין בו מגבלה. זה לא נכון לבוא ולהגיד שאנחנו נמצאים בעולם מוגבל. העולם שלנו הוא, יש בו אין סוף. יש בו עושר אין סופי. זה המשמעות של להיות קשור לשם הוויה. מה זאת אומרת להיות קשור לשם הוויה? להיות קשור לדבר הזה שכל הזמן יכולה להתחדש הוויה. אתה לא, במקום לריב על האמצעים שיש בעולם הזה, מה המשמעות של שם הוויה? זה תעשיר את העולם עם העולם הרוחני העליון שהעולם הזה שייך לו. ברגע שאתה מאמין שהעולם הזה הוא יכול להיות קשור לעולם העליון, אז זה מביא את השלום. התורה היא זו שיכולה להביא את השלום. איך היא יכולה להביא את השלום? כי יש מספיק לכולם. כאילו כל הזמן אתה יכול לייצר עוד. יש פה מספיק כוח יצירתי וכוח של, 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 של הוויות חדשות שיכולות להיות בעולם, שהם אלה שיכולות להזין את כל הצרכים של בני אדם. כי אם אתה מאמין, אם אתה, כן, מחשבת האמונה, אומר הרב פה, זה מחשבת האמונה שהיא קשורה להופעה של שם השם. מה הפירוש השם השם? הקשר לשם הוויה, זה הקשר לדבר הזה שכל הזמן אנחנו יכולים להתחדש מהכוח האור האלוקי, שכל הזמן יכול להשפיע עוד ברכה ועוד שפע לעולם הזה, ושבמקום לריב על מה שכבר יש בעולם, זה כל הזמן לייצר עוד חיים לעולם. ליצור עולם שיש בו יותר שפע וברכה מהעולמות העליונים, שזה מה שנותן את מחשבת המחשבה האמונית. כן, ורק זה מה שיכול להתגבר בסופו של דבר על הצד הפירי של האדם. למה? כי זה באמת מה ש... גורם ל... אז זה הרב לא מספיק מרחיב פה, שבעצם מחשבת האמונה היא גם גורמת לזה שגם היחס של האדם אל החומר הוא לא שהחומר הוא דבר שעומד בפני עצמו, אלא החומר הוא רק כלי, הוא רק המקום שבו יכול לחול העושר שבא מהעולם הרוחני יותר. אז ברגע שאתה הופך את החומר רק למקום שהוא צריך לקבל את העושר הרוחני, ולא לדבר שהוא עומד בפני עצמו, ממילא הוא לא משתלט, אלא הוא מונהג. זה ההתחלה של הסעיף, שכנסת ישראל היא היחידה שיכולה להנהיג את העולם הטבעי. כלומר, העולם הטבע, אם אתה בלי העולם העליון, הוא עולם שמשתלט לך, והוא עולם שבסופו של דבר גורם לדבר הזה שהצד הפראי הטבעי שיש, שבאדם הוא בסופו של דבר תובע את שלו, ואין לו, אין פתרון של טוב לחלקים, לאנושות. ורק התפיסה המחשבתית האמונית, המבררת את פעולותיה על ידי שלטון השם השם בעולם, התגלות רצונית אידיאלית, שזהו גילוי שם ההוויה שבתורת ישראל, הוא התשובה להופעת הטוב בצורה מוחלטת. אני טיפה, הייתי יכול טיפה יותר להרחיב, להסביר כל מילה פה, אתם שמים לב שאנחנו טיפה רצים, אבל זה מה שהספקנו להגיד על סעיף י' א', זה כבר שלושה שיעורים, אנחנו בסעיף הזה, זה מעל ומעבר, שבוע הבא, סעיף י' ב'.